כל חי אונליין 93fm.co.il הבוקר עם מני גרה שוורץ. בוקר טוב, הבוקר הזה רדיו קול חי, תוכנית האקטואליה של הבוקר. אני עמכם מני גרה במקומו של אריאל ברמן, החלו מכאן בריאות איתנה ומהירה. יעלי בר עורכת ומוטי קופפר טכנאי השידור. הבוקר הזה כמובן מה שמעניין את כולנו זה מזג האוויר ובעיקר הרוחות העזות כמעט בכל רחבי הארץ שמכות ומעיפות למעשה כמעט כל מה שזז. ננסה להבין לקראת מה אנחנו הולכים בסוף השבוע הקרוב, עד כמה הוא יהיה סוער, והאם השלג בסופו של דבר אכן יתקרב ויגיע גם לירושלים, או שמה מדובר בסך הכל באיזה שהן חלומות ילדות או חלומות ילדים בהקשר הזה של השלג. אז מלבד מזג האוויר שבוודאי נוגע לכולם, שורת נושאים ארוכה עמנו הבוקר כאן בקול חי. אנחנו ננסה להבין את הפריחה שיש במפלגתו של אלי ישי, שמקבלת עת עת רוח גבית בכך שבסקרים היא עוברת את אחוז החסימה. ננסה גם להבין האם איראן, למרות כל הדיבורים על נסיעת נתניהו לקונגרס, כבר אולי גרעינית היום בפועל, ולמעשה כל מה שאנחנו רואים היום זהו מצג שווא. גם את זה ננסה להבין, וגם נעסוק כמובן בעניינים הפוליטיים. ננסה לשמוע על מנהלי הקמפיין של המחנה הציוני, פרשו וחזרו, פטרו או התפטרו. ננסה להבין מה קורה בקמפיין של המפלגה הזו, בוז'י וציפי, שלמרות כל התרגילים ולמרות המתקפה המאוד ישירה על ראש הממשלה, משום מה לא מצליח להתרומם. הסקר האחרון מייצר תמונת מצב של שוויון בין הליכוד לבין המחנה הציוני, וזה מאוד לא טוב עבורם, כי זה אומר עדיפות גדולה מאוד לנתניהו בהרכבת הממשלה. על כל אלו וגם על דאש והפעולות האחרונות שלהם עמנו בתוכנית הבוקר. אנחנו יוצאים לדרך מיד לאחר שנשמע מספר צלילים. וכמובן את תוכנית הבוקר אנחנו נפתח עם חזאי נחום מליק, חברת מטאוטק. שלום, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב.
נתחיל, אתה יודע, בשאלה שהירושלמים לפחות בוודאי רוצים לקבל עליה תשובה סופית. יש שלג או לא?
אני אענה כמו פוליטיקאי, אולי כן ולא. זה לא חד משמעי. כרגע, השורה התחתונה, לא נראה שלג משמעותי בירושלים.
אבל אפשרות לנגיעות לשלג קל, זה כן.
כן, מה שנראה זה דבר כזה. בערב, כאשר בכלל יגיעו המשקעים לירושלים, אז יכול להיות שירד שלג באוויר, במהלך הערב ובלילה, שבאוויר מדי פעם נראה איזשהו פתיתים באוויר, שזה יתפס על הקרקע, הסיכוי הוא קטן. אולי בשכונות הגבוהות יותר של העיר, שמעל 800 מטר, יכול להיות ששם כן יתפס קצת פה, קצת שם, סנטימטר, שתיים, זה כרגע מה שנראה, ולא יותר מזה.
אנחנו מדברים על הלילה?
אנחנו מדברים על היום בערב, משהו כמו אחרי שבע בערב, ועל הלילה, כן. אבל יכול להיות באוויר, יכול להיות קצת שיצטבר פה ושם, אבל שלג משמעותי לא צפוי.
מעבר להלילה, מעבר כלומר לרביעי חמישי, מה צפוי לנו בשישי ובשבת?
בוא נדבר רגע על אולי מה שצפוי בהמשך היום. אנחנו מדברים על כרגע אובך כבד שמכסה את כל הארץ, אובך מאוד כבד, הרבה אבק באוויר שהגיע אלינו ממצרים וסיני, רוחות מאוד חזקות שהגיעו לעוצמות של 100 קמ"ש, גשמים, גשם בצפון, אבל הגשמים התחזקו אחרי צהריים והתפשטו גם לאזור המרכז, רק אחרי צהריים, ומחר צפוי מזג אוויר להיות גשום, בצפון ובמרכז, קר, הרוחות מחר יחלשו בהדרגה, וביום שישי עדיין צפויים לרדת גשמים, בעיקר בצפון ובמרכז, וגם בשבת עדיין יש אפשרות לגשם, אבל כבר המערכת תחלש בשבת.
תחלש גם מבחינת קור ורוחות?
מבחינת רוחות כבר מחר תהיה פחות רוח, אבל עדיין תהיה רוח חזקה, אבל כבר הרבה פחות מהיום. ומבחינת קור עדיין יהיה קר בשבת, אבל מבחינת המשקעים היא תחלש באופן משמעותי.
דיברת מקודם על האובך כמובן והחול שניסה כך ברוח. החול הזה, אתה אומר, מגיע מסיני אלינו לכל רחבי המדינה?
כן, הוא מגיע ממצרים וסיני, מכסה את כל האזור שלנו, ובגלל הרוחות החזקות, זה מכסה את כל מזרח התיכון בעצם.
שמעתי, האובך הזה ממש מפריע לנשימה, עבור חולים ועבור אסמטים, זהו יום אסון היום
נכון.
הזה.
נכון, מה שפחות להיות בחוץ, להיות בעיקר בבית, סגורים בבתים, במשרדים, בכל המקומות, ומי שעובד בחוץ והוא בעיות נשימה, מומלט היום באמת אולי לנסות ולא להיות בחוץ בזמן העבודה.
שאלה שמסקרנת אותי באופן אישית, אומר לי מבחינה טכנית, הרוחות החזקות האלה שאנחנו מרגישים, זה למעשה מה שמאפשר את ירידת המעלות בצורה דרסטית ממה שהיה אתמול נניח למה שקורה היום, כלומר הרוח היא זו שמכניסה את הקור פנימה אלינו?
הרוח בעצם גורמת לטמפרטורה שנרגיש אותה יותר חזק על הגוף. אם נאמר עכשיו בירושלים הטמפרטורה היא 6 מעלות ומנשבת רוח חזקה, התחושה היא הרבה יותר קרה ממה שבאמת הטמפרטורה אם לא הייתה רוח. הטמפרטורות לא קשורות לרוח. הטמפרטורות יורדות ועולות בלי קשר לרוח. הרוח גורמת לזה שנרגיש אותה בצורה יותר רצינית את הטמפרטורה.
כלומר, אתה ממליץ לירושלמים שאולי עדיין לא יצאו מהבית הבוקר, שימו לב, כשאתם יוצאים, תתכוננו, תתלבשו בהתאמה לסדר גודל של 3 או 4 מעלות.
נכון, הטמפרטורה ביחד עם השילוב של הטמפרטורה ביחד עם הרוח חזקה נותנת תחושה הרבה יותר קרה ממה שבאמת הטמפרטורה האמיתית.
נחום מליק, חברת מטחזאי, חברת מטאוטק, אנחנו מודים לך מאוד.
תודה רבה, יום טוב.
תודה, בוקר טוב. שבתאי גרברצ'יק, דובר המשטרה, בוקר טוב. שבתאי עמנו, ומיד יהיה עמנו, דובר המשטרה לציבור הדתי והחרדי, זו הגדרת התפקיד, ואנחנו ננסה לשמוע ממנו על התארגנות המשטרה, על איך המשטרה פועלת. את אמש, למשל, אגורן, מנוף גבעים עצום, נפל באזור חיפה ורק בחסדי שמיים ובניסים לא גרם לנפגעים בנפש. מה שהוא כן גרם זה למשל לחסימת כביש משמעותית למשך שעה ארוכה. שבתאי עמנו עכשיו?
כן, בוקר טוב מני.
בוקר טוב גם לך. מעבר לנפילת אותו אגורן, אותו מנוף גבעים סמוך לחיפה, ידוע למשטרה על איזה שהם אירועים חריגים שאירו, אם זה בכבישים או אם בכלל דברים שמפריעים לעוברי דרך?
כן, יש איזשהו, ישנה הפרעה באחד מכבישי הצפון, אבל לא הפרעה משמעותית. הרוח לא גורם אצלנו שיכול לשנות את הכללים, אבל מה שכן אנחנו רוצים ומבקשים את זהירותם של הנהגים ואף של הולכי הרגל, זה דווקא כאשר יתחיל לרדת הגשם. מדובר על כמויות גדולות של גשמים שצפויות ביומיים הקרובים, וזה אומר שיש חשש להצפות במקומות המועדים, במקומות ידועים ומוכרים כמדי שנה שיש שם הצפות, וגם אם ירד שלג אז יש את כל ההתנהלות. ההתנהלות היא בעיקר התנהלות נהיגתית של שמירה של מרחק, נסיעה באורות כמובן, ואולי אפילו המלצה פשוטה ביותר שכאשר יורד גשם סוחף והריאות יורדת כמעט לאפס, עדיף לא לצאת ולנהוג ולא לסכן את חייהם של העוברים ושבים וגם של הנהגים עצמם.
השאלה מתי עדיף יותר להיות בבית? האם בזמן הרוחות שאנחנו רואים למהלך היום הזה, ששמענו מהחזאי צפויות להיפסק לקראת ערב, או עדיף להיות בבית בזמן הגשם הסוער שצפוי לנו החל משעות הערב?
הגשם הוא מגביל מאוד בנושא של נהיגה, הרוחות והאובך מגביל בנושא של התנהלות של אנשים רגישים יותר, כפי שהסביר הקודמי בנושא הזה. אבל אתה יודע, חיי היום יום שלנו הרבה יותר חזקים, אנשים חייבים לצאת למקום לימודם, לעבודה, ולכן כאשר כבר יוצאים החוצה, אז צריך לנהוג כפי שאנחנו יודעים, כפי שאנחנו חוזרים כל הזמן על הכללים הללו, במשנה זהירות והרבה מאוד תשומת לב, וגם הרבה מאוד סבלנות כמובן.
אני מבין. עכשיו, מעבר לכך, האם ישנן חסימות ידועות? כי אתה יודע, אנחנו מדברים על הצפות במקומות המועדים לכך, זה קצת לרוב האנשים נותן איזושהי תחושה לפחות של הרגעה, כי רובנו גרים במקומות מיושבים ומסודרים יחסית מבחינת תשתיות. השאלה אם כמות הגשם הזו שצפויה מבחינת הערכותכם במשטרה מביאה אחרת ולהתארגנות אחרת מעבר לאותן חסימות כבישים ידועות באזור ים המלח וכדומה.
מבחינת הצפות שאנחנו מדברים, אנחנו צריכים לשים לב לשני סוגי הצפות. אחד, ישנם מקומות שכאשר הגשם הוא קצת יותר מהממוצע, המקומות האלה מוצפים וידועים. עכשיו, בהנחה שמדברים על כמעט 200 מילימטר של גשם, שזה כמות גדולה מאוד בפרקי זמן קצרים, יכול להיות שגם מקומות רגילים, האפשרות של הספיקה של אותם קולטנים של הגשם, היא לא תעמוד בדקות הראשונות, אולי בשעות הראשונות, בכמות המים הגדולה שיכולה לזרום. ולכן צריך להיזהר. מבחינתנו כמשטרה, עיקר העבודה היא עבודה של אגף התנועה של המשטרה. הוא פורס כמעט את כל סדר הכוחות שלו, כאשר סדר הכוחות עוסק בעיקר בהכוונת התנועה ובביטחונם של הנהגים, גם בצמתים מרכזיים וצמתים ידועים, גם בשליטה על הרמזורים עד כמה שניתן לשלוט ולווסת את התנועה, וגם במתן של סיוע לאותם נהגים שנתקעים בצידי הדרך וכולי. פן נוסף כמובן זה פן של חסימות של כבישים שיכולות להתרחש לא רק באזור ים המלח אלא גם באזורים אחרים. ישנם מקרי חירום שמדי פעם אנחנו שומעים עליהם שמתרחשים תוך כדי סופה כזו או אחרת, וגם לזה המשטרה מסייעת עד כמה שיכולה לתת סיוע כמובן.
ולשם כך צריך לעקוב אחר כלי התקשורת ועדכוניהם. דבר...
בהחלט. מה שחשוב זה שאנחנו נעדכן אונליין בכל רגע שאנחנו נדע על כביש שעומד להיסגר או כביש שיסגר, כלי התקשורת כולם יקבלו מאיתנו את המידע.
אתם תעדכנו ואנחנו נעביר כמובן לידיעת המאזינים. אגב, בהערת אגב כך לסיום, לפחות בעניין ההפגנות, על העריקים וכדומה, במשטרה יכולים להיות רגועים בימים הקרובים. סביר להניח שבמזג אוויר שכזה לא יבצעו חסימות כבישים.
אני לא בטוח בכלל. אתה יודע, אנחנו במשטרה משתדלים לצאת מהקופסה בחשיבה ולא להיות שבועים בקונספט שאם יש מזג אוויר כזה או אחר, הוא מונע עשייה של דבר אחד או דבר אחר. הפרות הסדר שהיו בימים האחרונים כמובן, והם לא היו דבר שאועיל ואוסיף למאן דהוא, ואני לא רוצה להיכנס כי כבר הדבר הזה נידון בכל תוכניות האקטואליה במגזר הדתי והחרדי, ודי לחרקים ברמיזה במה שהתרחש, כולל מה שהתרחש מלפני יומיים בכביש 443, ולאיפה ולאיזה רמה הגיעו אותם מפגינים, ואותם אלה שכמובן ניסו לפנות אותם מהכביש. הנקודה היא כזו, זה שהשאלה שאנחנו תמיד נשאל את עצמנו, מה המוטיבציה של אותם אנשים על מנת להפגין, האם המוטיבציה הזו השתנתה או לא השתנתה, אז היא לא השתנתה.
לא, היא לא השתנתה, האידיאולוגיה נשארת אותו האידיאולוגיה.
האידיאולוגיה נשארה, וגם ישנם כמדומני מספר עצורים, שעצורים בכלא הצבאי, אז כלומר שהכל נשאר אותו דבר.
גם המניע קיים. גם המניע קיים. תאמר לי שאלה נוספת, אם אנחנו כבר עוסקים בעניין הזה.
אני רק יכול להגיד לך דבר אחד שיכול לבשר את בוא האביב, וזה שהיום בבוקר היא למעשה מתכנסת ישיבה ראשונה במירון, של חברי הכנסת החרדים, ביחד עם כוחות המשטרה וכל מי שקשור, בהיערכות ראשונה לקראת ל"ג בעומר שיחול בעוד מספר חודשים, אבל כבר מעט מחברי הכנסת יגיעו אל המקום כדי לבחון, לחשוב ולדעת מה שצריך לתכנן, כדי שהשנה תהיה עוד יותר טובה מהשנה שעברה, שגם הייתה טובה מאוד מבחינת האדם.
כבר היום אתה אומר מתכנסים במירון, בהחלט... זמן מספק להיערכות, כך אפשר לקוות, אבל במזג האוויר הסוער, אלו חברי כנסת יהיו שם, ידוע לך?
כן, מי שחברי הכנסת שיהיו זה חבר הכנסת מקלב, אייכלר, מוזס, ודוד צור שעומד מהתנועה, שהוא עומד בראש תת הוועדה שהוא הוקמה בזמנו על ידי ועדת הפנים לטיפול בכל נושא של מירון, וכמובן אנשי המשטרה שלנו ממחוז הצפון, כולל מפקד מחוז הצפון, שהם אלה שיציגו את התוכניות הראשונות, ישמעו גם את חברי הכנסת, ישמעו את הגורמים הנוספים, כל זה במטרה לנסות ולהגיע מוכנים ללא שום בעיות שתיווצרנה בדרך, או כל מיני השגות שתיווצרנה החל למחרת פסח. אנחנו רוצים להיות זריזים של הזריזים של הזריזים ולהקדים. וזה מה שעושים היום.
אם תצליחו להגיע אחרי לפחות להישג של השנה שעברה, אני בטוח שהציבור יברך על כך. בהקשר, נחזור להקשר הקודם, האם מבחינת המשטרה כבר תיאמו או קיבלו רישיון לעריכת איזושהי שיירה או תוכנית אחרת, תהלוכה ביום חמישי בירושלים, ברחובות המרכזיים של ירושלים, תהלוכת קבלת פנים של אותם בחורים עצורים?
אני לא יודע אם ביקשו רישיון, אני אבדוק את זה בשעות הקרובות, אבל אתה יודע, דברים משתנים מרגע לרגע, ואם ישנו מישהו שרוצה לעשות איזושהי התקהלות או הפגנה או עצרת גדולה, מן הסתם הוא צריך כמובן לבקש סוג של רישיון, את אישור המשטרה, לא את אישור המשטרה ברמה של איזשהו סטטוס שהמשטרה היא מצנזרת מחשבות או משהו כזה, אלא את האישור כדי למנוע איזשהו סיכון ביטחוני שיכול להתרחש בצורה כזו או אחרת. וזו הסיבה שהמשטרה מעורבת בדברים האלה.
כמובן, שבתאי גרברצ'יק, דובר המשטרה הציבור הדתי, תודה רבה, בוקר טוב.
תודה ובוקר טוב.
פרסומת.
עכשיו איתכם, הבוקר, עם מני גרה שוורץ.
שבנו, בוקר טוב לחבר הכנסת יוני שטבון.
בוקר טוב.
ימים טובים עוברים עליכם, אה?
ככה נראית תנועה שמתחילה, מתבססת בשטח בעזרת השם, וצומחת קדימה גם המרחב הפוליטי. 5 מנדטים התייצבות, ברוך השם זה סימן טוב, הציבור מתחיל להבין את האמת שקיימת בחיבור הזה בין חרדים, דתיים ומסורתיים, בגוש הימין, ואנחנו ממשיכים לצעוד קדימה בעזרת השם.
אז הכל זה התבשמות מסקרים?
לא, לא, אנחנו לא עובדים בשביל כותרות, לא בעיתונות ולא במקומות אחרים. כל מי שמסתובב בשטח, בכנסים, גם סקרי עומק שאנחנו עובדים בפילוחים של ציבורים שונים, המציאות מוכיחה שאנחנו סחף לכיווננו חיובי, ציבור גדול שמאמין גדול במפלגה תורנית, מפלגה ששומרת על ארץ ישראל, וכמובן מפלגה שמחוברת לכל שכבות העם, לא עסוקה במדינת תל אביב או בצפון תל אביב בלבד.
איך התחושה האישית שלך שדווקא ברוך מרזל ועוצמה לישראל הם אלו שמביאים את הצמיחה הזו למפלגת יחד?
קודם כל האחדות עצמה בדיון הפוליטי בינינו, ברגע שהחלטנו, היא מבורכת, אחד מכבד את השני. האם המנדטים מגיעים מכאן ומשם? זה המציאות הוכיח, אבל הציבור, מה שכן אתה צודק, שהציבור רוצה אחדות, הציבור רוצה חיבורים, הציבור לא אוהב פיצולים, אנחנו הולכים עם זה קדימה.
הולכים קדימה?
יש לחף מאוד גדול. יש, אמרתי את המילה קדימה, אתה אומר. כן. יש סחף מאוד גדול, ברוך השם, גם מתוך הציבור המסורתי, יש ציבור דתי-לאומי רחב ומשמעותי, שבאמת מחפש מפלגה תורנית, לשמור על אחרי תורת ישראל, ורוצים את החיבור עם הציבור החרדי, בצורה אמיתית, לא בצורה מזויפת או בצורה אינטרסנטית, ואם מי שמסתכל גם כמה צעדים קדימה, לא רק על הקדנציה הקרובה בכנסת, אלא אפילו בעשור הקרוב, אפשר לראות בזה תחיית מגמה שלא הייתה בחברה הישראלית הרבה שנים, בעזרת השם.
יפה, אז על המגמה הזו בוא נדבר. הרי אתה היית שם, בבית היהודי. בבית היהודי רואים בימים האחרונים את הירידה, את הנסיגה, וגם אנחנו אפשר להרגיש גם את הלחץ שמגיע משם, ולמעשה, על פי דבריך, אתה יודע, בסיס הקולות שלכם הוא מהמקום הזה, מהסיפור של הבית היהודי. אתה שומע בימים האחרונים קולות שאולי לא שמעת בעבר, כלומר, מסתכלים על לכם כעת כבר כאיום ממשי ואמיתי?
כן, זה לא מדויק שהבית היהודי, זאת רק בסיס הקולות מגיע משם, ויש איזה איום, דברים כאלה. תראה, בסוף...
לא, ברור שזה לא מדויק, זה ברור שהרי אתם לוקחים גם משס קולות. זה ברור לגמרי.
ציבור מסורתי, יש ציבור רחב שעזב את שס גם לפני, אחרי פטירתו של מרן הרב עובדיה יוסף, אבל אני רוצה להגיד כי יש סחף, ואני רוצה להסביר איפה הסחף הזה מגיע. בתוך הציבור הדתי-לאומי, יש ציבור תורני, שבשנתיים האחרונות הבין שצריך מפלגה שמגדירה את עצמה כמפלגה דתית, תורנית, נמצאת בגוש הימין בצורה ברורה, ובהקשר הזה, הבית הזה קיבל החלטה לגיטימית, ללכת לפנות יותר לכיוון המרכז, לכיוון הציבור החילוני, זו החלטה מודעת שלהם. אני עוד פעם לא נכנס פה עכשיו לביקורות, כן או לא, כי את מה שאמרתי, אמרתי שאתה מחורת בצורה מאוד ברורה.
כי כשאתה אומר מרכז, זה מרכז מבחינת זהות, זה לא מרכז מבחינת תפיסה, להפך, אנחנו רואים את בנט באמירות, אתה יודע, כמה שיותר ימניות, כמה שיותר לאומניות.
התכוונתי למרכז הגיאוגרפי, גם למרכז החברתי, בסוף הציבור הרחב גדול, גם בעיירות הפיתוח, גם בשכונות, מאוד מאוד מתחבר למפלגת יחד. עשיתי סיור ביממה האחרונה בירוחם, ערד, דימונה, בצירים האלה שציבור מאוד מאוד גדול, ציבור שאוהב את המדינה מצד אחד, מעריך את תלמידי חכמים ולומדי התורה, ומאוד מאוד מזדהה עם החיבור הזה ושבירת המחיצות בין ציבור חרדי לדתי לאומי. רק תסתכלו למשפחות האלה, בכל משפחה ממוצעת כזו יש דוד חרדי, אח דתי לאומי ועוד אחות מסורתית, זה בערך הפספס האמיתי שקיים במפלגת יחד. אנחנו מבטאים למעשה את מה שקיים בתוך הציבור. אבל תראו עוד משהו מדהים. קח לדוגמה את היום, זה יום גוש חטיף במערכת החינוך. זה היום שבו הוקמה היישוב הראשון בגוש חטיף.
איזה יישוב היה הראשון?
אני לא זוכר את השם, אבל זה היום הראשון שהוקם היישוב, לדעתי זה כפר דרום, היישוב הראשון שהוקם בגוש חטיף. ומערכת החינוך החליטה להגדיר את היום הזה כיום זיכרון אמיתי וללמוד ולהפיק לקחים לעתיד. יש פה הזדמנות אמיתית שיחד יכולה לבטא את זה, שבכל המערכות, גם בחינוך הממלכתי, בחינוך החרדי, בתלמודי התורה השונים, להזכיר את הניתוק הזה מארץ ישראל, כמה הוא משמעותי וכמה הוא חשוב. וכמובן גם המסר שאנחנו מובילים מפלגת יחד, שאנחנו לא נשב ונמנע כל גירוש של יהודים, זה גם חלק מציבור חרדי גדול שגם כן מתחבר למהלך הזה.
אתה בטוח שזה מה שיקרה בסופו של דבר? הרי בפועל כשישי היה בעמדה שלו כיושב ראש שס, היו מספיק מקרים שהגיעו הדברים לסוגיות מדיניות, אז לא תמיד ההצבעה הייתה בפועל ממש שימנית.
דווקא מי שעוקב אחרי יושב ראש המפגש של ישי, רואה שהלכה למעשה בכל החזיתות, ובוודאי שהתנתקות היה אירוע דגל לצערי, אני אומר, של גירוש יהודים מבתיהם, וגם לאורך כל הפירוק הממשלות, טיפי לבני הציע לו להיכנס לממשלה חלופית, והוא הכריז שהוא הולך עם ממשלת ימין, ובעצם הוביל לבחירות. זאת אומרת, דווקא אלי ישי, גם כיושב ראש שס, וגם כבן אדם, וגם כדמות פוליטית, ברור לכולם שנמצא באגף הימני, בצורה ברורה. בוא, גם לא צריך
לתבל לך. ברור כי הוא אומר את זה, אבל אתה יודע, לרדול הנתונים, שחרור אסירים וכדומה, אתה יודע, זה גם סוגיות שקשורות לימני, לא רק העניין של גירוש יהודים מבתיהם.
כן, קודם כל, גם הממשלה האחרונה, צריך לזכור, שהיה שחרור מחבלים, וישבו שם מפלגות ימניות. המציאות של שחרור מחבלים, אני מסכים מאוד, זה אירוע שצריך לטפל בו, הימין צריך להתחיל להנהיג את המדינה, לא לחשוש, להציב קו מאוד מאוד ברור, גם מול לחצים מחוץ לארץ ומקומות אחרים. זה גם היה בממשלה האחרונה, לצערנו, שחרור מחבלים, גם שמפלגות ימניות מאוד היו בקואליציה האחרונה. מה שכן, ומאוד ברור, מפלגת יחד זה מפלגה תורנית שמחברת בין ציבורים, זה מפלגה שתשמור על ארץ ישראל ותחזק את ההתיישבות ביהודה ושומרון, ולא פחות חשוב, תהיה מחוברת לכל השכבות בעם ישראל. וזה החיבור הזה הוא חיבור אמיתי, הציבור, אנחנו מבטאים מהלך ציבורי שכבר קיים.
חבר הכנסת שטבון, בסיכומים בינך לבין ישי, יש גם דיבורים על מי יקבל תפקידים במידה ותהיה כניסה לממשלה, כלומר אם אכן, כפי שאתם מצפים ומקווים לחמישה או לשישה מנדטים, אולי אפשר לקבל אפילו איזה סגן שר באיזה משרד. מה מעמדך בהקשר הזה?
כן, החלטה היא מאוד ברורה. תפקיד ראשון מוכוון ליושב ראש המפלגה, התפקיד השני הבא אחריו, בעזרת השם, זה יהיה אני. והמשימה עכשיו המרכזית של כולנו זה להגיע ליום הבחירות חזקים, מספר מנדטים משמעותי, ונתחיל את המסע מותר הקואליציוני של הבסיס הערכים שעליהם קבענו, וכן, גם תפקידים. תפקידים זה כלי למימוש הערכים שאנחנו רוצים למצוא בקואליציה במקום משמעותי, שנוכל לעזור לעם ישראל וכל הסוגיות שדיברנו עליהם מקודם.
שאלה לסיום, אתה לא חושב אולי שמהיה מן הראוי שגם אתה וגם ישי, שלמעשה הם משתמשים במנדט שאולי כבר לא שייך לכם, הרי המנדט שייך למפלגות, האם לא היה ראוי שבזמן מערכת הבחירות הזו בסך הכל תתפטרו מהכנסת?
אגב, זה בדיוק מה שקרה. רק בשביל טובת המאזינים וגם בשביל הישרות, אני משתדל כל הזמן ללכת עם האמת בצורה נכונה. לא אלי ישי ולא אני לקחנו אף מנדט, לא מבחינה תקציבית, לא מבחינה פורמלית. עשינו את המהלך הזה אחרי פיזור הכנסת, זאת אומרת, הלכה למעשה.
כשאני קורא לך חבר כנסת זה בגלל שאתה על חשבון הבית היהודי, או כשאלי ישי עדיין חבר כנסת זה בגלל שס.
ביום שהוקמה מפלגת יחד, תחי פיזור הכנסת, הודענו התפטרות ממפלגות שלנו, לא לקחנו לא שקל, לא קולות ולא תקציב, הכוונה פורמלי מאף מקום, אנחנו הלכה למעשה חברי כנסת ששייכים מפלגת יחד, רשומים מפלגת יחד, צריך להכיר את זה. ממש לא, זה לא הכיוון.
לחבר הכנסת יוני שדמון, אנחנו מודים לך שעשית איתנו.
תודה רבה, בעזרת השם נעשה ונצליח, תודה.
תודה. חיים לוינסון הארץ, בוקר טוב.
בוקר טוב מנחם, מה שלומך?
שלומנו, ברוך השם. שחיתות גם ביש עתיד מתברר, אה?
תראה, שחיתות זה כותרת בומבסית, אבל בהחלט התנהלות לא ראויה. אנחנו מפרסמים הבוקר שהתירון לשעבר שר החינוך, לפני כחודשיים שלוש, פעל להעביר מיליון שקל לבית ספר בארצות הברית, ששייכת ומקורבת מאוד לאחד התורמים הגדולים שלו בעבר, תורם של יש עתיד, אדם שמאוד מאוד מקורב לשי פירון. למרות זאת הוא לא נמנע מלעסוק בענייני הבית ספר הזה, ורצה להעביר לשם, מדייק, 500,000 שקל מתקציב משרד החינוך, 500,000 שקל מתקציב משרד התפוצות. הכסף היה כבר מוכן, אבל זה לא קרה בגלל שהממשלה התפרקה, משרד החינוך למעשה משותק בהיעדר שר.
ולמה אתה מתקן אותי שזו לא שחיתות? האם העברת כספים לבתי ספר של רק בת של תורם, האם...
אני אגיד לך, כי יש שיגידו שהעברת הכספים עצמה היא ראויה, המטרה היא ראויה, לא העבירו מיליון, אני חושב אגב שהמטרה היא לא ראויה, אבל זה נושא שבהחלט אפשר להתווכח עליו, אבל אני חושב שבכל מקרה, למראית אני חושב שהפירון צריך להדיר את עצמו, בטח מאדם שכל כך מקורב אליו, כי תורם גם למפלגה, גם תרם לעמותה שעמד בראשותו, גם מנהלת הקרן בישראל, קרן שטיינארט, היא חברת מועצה ביש עתיד העולמי, זה ממש, זה קשרים, זה שתי וערב של קשרים, היה צריך להרחיק את עצמו מהעניין הזה.
אוקיי,
עכשיו נשאר, אם זה... המטרה היא ראויה או לא ראויה.
הבנתי. אז אוקיי, אז נרד מהמילה שחיתות, אבל כשיש עתיד חרתה על דגלה כביכול, אתה יודע, בפרט עם התמונה הזאת, שהחרדים הם אלו שיושבים עם העלוקות, שיושבים על התקציבים ולוקחים את הכסף שלנו וכדומה, וכשהולך ומתברר שלמעשה הם פועלים באותן שיטות או בשיטות דומות שפועלו בישראל ביתנו, אם זה פאינה קירשנבוים או במקומות אחרים, כספים למוסדות שאתה חפץ ביקרם, בסדר? נאמר את זה בצורה הזאת.
מה שורש הצרה לא יש עתיד ולא החרדים, שורש הצרה זה השיטה, שמדינת ישראל מתעסקת במיליון דברים שהיא לא צריכה להתעסק איתו, אז כל אחד רוצה חלק בצלחת, תגיד לי, למה אנחנו צריכים לממן בית ספר לעברית בניו יורק, שאגב 40% מהילדים שלו, הם בכלל לא יהודים, אתה יודע? זה דבר, עכשיו כל אחד...
אתה אומר דברים חמורים, רגע, הכסף הזה מדובר על בית ספר שהוא בכלל ממוקם בניו יורק?
כן, זה לחינוך יהודי בתפוצות.
כלומר, פה מקצצים כסף
על... כי 40% לא יהודים. אז הם אומרים, לא, זה עברית, זה חשוב לנו שילמדו עברית. הם אומרים, להפך, תראה מה זה, ילדים לא יהודים מוכנים ללמוד עברית, ודאי שנממן את זה, זה התערבות שלנו.
ואם מחר תהיה קבוצת ילדים ביפן שתהיה מוכנה להכניס ללימודי גם עברית, גם את זה מדינת ישראל צריכה לממן?
מי שכמו קורב לשעת פירון יכול לסדר לעצמו מימון, אבל זה שורש העניין, נכנס שר איקס, הוא רוצה לסדר כסף לתיירות, הוא רוצה לסדר ללימודי עברית, הוא רוצה לשיעורי ג'ודו, כל אחד כל היום, כל המנגנון הממשלתי עסוק בלהעביר כספים, ואיך משיגים את הכספים? מקורבים, מייקל שטיינמט מקורב לשעת פירון, מסדר מיליון שקל, היה שר אחר, היה מגיע מאחר אחר, מסדר מיליון שקל למטרה קרובה לליבו, זו שורש הבעיה, ויש עתיד חלק מהמשחק הזה, שיר לפיד היה שר האוצר, הוא נגע במשהו, הוא שינה משהו בשיטה, הוא שינה משהו בהקצבות, במכרזים, בשקיפות, הוא לא עשה כלום, מה שהיה הוא שיהיה.
הוא עשה כותרות, ולכן מעניין גם, האם הם יגיבו? אתה קיבלת כבר תגובה על הידיעה הזו שלהם?
אז שי פירון שלח תגובה מתממת שהכסף לא עבר. זה נכון, הכסף באמת לא עבר, זה נתקע. אגב, משרד התפוצות כבר שילם את החלק שלו. אני דיברתי עם אנשי משרד התפוצות, אומרים, אנחנו הבאנו כבר 500,000 שקל משרד החינוך, נדהמנו לגלות שזה לא עבר הלאה לקרן שטיינר.
כלומר, אתה גילית למעשה, אתה גילית להם שהכסף לא עבר והם יכולים לדרוש אותו חזרה אליהם.
כן, הם אמורים לקבל אותו חזרה, וזה לא עבר בגלל ששי פירון התפטר והממשלה התפרקה ולא היה תקציב ונכנסו לתוך המערבולת הזאת. אז הוא נצמד לעניין הקטן הזה שבסיבות טכניות כאלה ואחרות, הכסף לא עבר, הוא אומר, לא עברתי כספים, אבל זה שהוא פעל, זה שהוא נפגש, זה הוא לא מתייחס לשאלה, מתחבק.
אוקיי, תשמע, תרשה לי אם אתה כבר על הקו ולבקש ממך התייחסות, אתה מסקר מתוקף תפקידך את כתב השטחים של הארץ, אתה מכיר את הציבור, נקרא לו ציבור המתיישבים, מתנחלים, כיפות סרוגות וכדומה, תנסה להבחן לי ולזהות את ה-DNA של מי הולך עם הבית היהודי ומי הולך עם יחד של שטבון ומרזל, האם מדובר רק בחרדלים או שהמפלגה הזו מצליחה לחדור גם לתוככי ציבור הבוחרים הדתי-לאומי, אתה יודע, ציוני?
אתה צריך להוסיף עוד מפלגה למשוואה, וזה מפלגת הליכוד שגם אליה הולכים כל הדתי-לאומי. אני אגיד לך, בינתיים יחד זוכה לתמיכה מאוד גדולה מקרב חוגי החרדלים. אנחנו מדברים על חרדלים מערכות עם שבערך יש 60-70 אלף איש,
בקרב הקבוצה הזאת. מספיק.
לא, לא מספיק, אבל יש לך עוד 50 אלף שמרזל מביא. מרזל בבחירות 2013...
רגע, ה-50 אלף של מרזל זה חוץ מה-60 אלף חרדלים?
חוץ זה לא, הכהניסטים אינם חרדלים כלל וכלל. זה קולות של ימין עמוק, חלקם בתפר גם מאוד מאוד דתיים, נגיד אנשי צער לצורך העניין, וחלקם גם בכלל לא דתיים. בבחירות 2013 מרזל, המפלגת עוצמה לישראל, קיבלו 66 אלף קולות. בהערכה זהירה ש-20 אלף קולות ירדו מהמפלגה הזאת של כל מיני קולות בפריפריה, יש פה 45-50 אלף קולות שהם כהניסטים שאם אמר זה לארץ לבד היו שמים כהנה, זה לא מעניין אותם, היו שמים כהנה בקלפי. חוץ מזה של קולות החרדש זה זאת 60-70 אלף איש. אחד, הם הולכים כמעט כולם עם מפלגת יחד, הבוז והטינה שיש לבנט במפלגה, זה משהו שהתפרץ בעקבות פרשת אוחנה, זה היה איזשהו רכשים תת קרקעים שלא כל כך הרגשנו אותם, אבל התפרצו בבת אחת על ההתנהלות שלו שהם רואים אותו, מנסים אפילו בכוונה להתגרות ולפגוע בחלק הדתי של המפלגה. עכשיו, אנחנו נזכיר שמפלגת הבית היהודי הרי מאוחדת עם תקומה, שהיא כאילו, הם כאילו גם חרדלים, מייצגים את
מייצגת החרדלים, כן?
כן, לכאורה, כן, אז עכשיו עולה השאלה, איפה אנשי תקומה? מה הם עושים כדי לעצור את הסחף הזה לכיוון מפלגת יחד? הם היו לכאורה, צריכים לבוא לישיבות ולא מוסדות, ולפוק על השולחן, להגיד אם בקלפי פה לא יהיה 500 קולות של הבית היהודי, אז אנחנו נבין שהלכתם ליחד, אל תבואו אלינו אחרי הבחירות.
וזה לא קורה?
תראו לי שהיו ידאג לכם, לא, זה לא קורה. הם יושבים בשקט. ואחד הדברים עכשיו מתאר, יש איזשהו מתיחות אפילו קטנה, כמובן בתוך המפלגה, לגבי זה שאנשי תקומה שעננים, לא עושים כלום בקמפיין, לא נלחמים על קולות, לא נלחמים על קולות החרדל, ובחד יש מתיחות סביב העניין הזה, וגם רוצה להגיד לך שיש גם הצבעה ליחד, שהיא הצבעת מחאה נגד נפתלי. לא תמיכה באלי ישי, אני חושב, הבסיס של זה, זה פשוט הצבעת מחאה נגד נפתלי.
מחאה על מה? על היותו מדי פשרן? מדי לא דתי?
על היותו, זה לא עניין שהוא אורחות חייו האישיות, לא כל כך, הוא לא דתי.
לא, הכיוון שהוא לוקח את המפלגה, כמובן.
כן, למשל, הנושא של האישה, הג'ינגל של המפלגה של האישה שרה. הם רואים את זה כעץ בבית, בכוונה, להתגרות בציבור הדתי של המפלגה. הם חושבים שנפתלי נהנה מזה. שהוא כאילו, שהוא מגזים עם, מגזים עם האלמנטים האלה.
בצורה מוכוונת ומכוונת, מתוך קריצה לציבור החילוני.
אפשר לפנות לחילונים, גם אם זמר גבר. לא חייבים לעשות דווקא, להביא זמר את אישה. זה למשל נקודה שהצבנה מאוד מאוד הרבה אנשים. הנושא של אלי אוחנה שהצבן הרבה מאוד אנשים.
טוב, אני לוקח מדבריך בעיקר את המשפט שמעבר ל-60 אלף חרדלים יש עדיין 50 אלף כהניסטים ברחבי הארץ, תשמע, הנתון הזה אני חייב לומר מפתיע.
תשמע, ראינו את זה בבחירות 2013, לא המצאנו את הנתון. לדעתי, כשאני מנתח את יחד, השאלת המפתח היא בעצם, כמה קולות יוני שטבון, בוא נגיד, החרדלים יכולים להביא, זה אנחנו יודעים, כמה קולות כהנה יכול להביא, אנחנו יודעים. שאלת המפתח, כמה ספרדים מזרחים מצביעי ש"ס, אלי ישי מביא.
זו שאלת מפתח, אבל מספיק, אתה יודע, אם הוא מספיק להביא גם 20 אלף קול, שזה ללא כל ספק הוא מצליח להביא איתו, הוא כבר עובר את אחוז החסימה.
אבל תראה את המצב האבסורדי שנהיה פה, כאילו המפלגה הוקמה על ידי אלישע שפרש משס, והוא מביא הכי פחות קולות, מביא את רוב הקולות מייחודים פוליטיים כאלה ואחרים, אז זה חוכמה פוליטית, אבל בעצם עולה פה שאלה, מה זה מפלגת יחד?
תשמע, כנראה שעבור אחדות, אפילו החברים במפלגת יחד מוכנים לוותר לאלי ישי ולתת לו את הבחורה. חיים לוינסון.
אל תשכח, יוני שטבון זה פליט מהכנסת, פליט מהבית היהודי, בסדר, בהחלט יהיה מעניין לראות איך זה יתגלגל למסגרת הפוליטית הזאת.
מאוד מעניין. חיים לוינסון, הארץ, תודה, בוקר טוב.
תודה.
פרסומת.
עכשיו איתכם, הבוקר, עם מני גרה שוורץ.
וברעיון הבא, אני מקווה שלא נצא מודאגים ממנו. בוקר טוב לאריה יצחקי, היסטוריון.
בוקר טוב, ואתם תצאו מודאגים מאוד, לצערי.
אז בקצרה, אני אומר רק במשפט אחד, לטענתך, איראן כבר היום גרעינית. על מה אתה מסתמך?
תראה, הדבר המדהים פה הוא שיש פה מלחמת עולם בין נתניהו לאובמה ובין ישראל והמעצמות, ומתווכחים על כל מיני דברים קטנים בהסכם הגרוע שאמור להיחתם בז'נבה, בעוד הסכם ראשון בסוף מרץ, הסכם סופי בסוף יוני, כולם אומרים שזה הסכם רע ומתווכחים, אבל כל הוויכוח הזה הוא מיותר לחלוטין. המגמה של ההסכם הזה היא לגרום לכך שאיראן לא תהיה מעצמה גרעינית, או במקרה הגרוע היא תהיה מעצמת סף גרעינית, כלומר שהיא יכולה תוך חודשיים שלושה לייצר נשק גרעיני. אני טוען שלאיראן כבר יש מזמן נשק גרעיני.
מה זאת אומרת אתה טוען? פקחים מסתובבים שם, בודקים, אתה יודע, יש לוויינים, יש מודיעין ישראלי שעושה עבודה, ואנחנו שמענו מפה פה ושם כל מיני פיצוצים מסתורים וכדומה, כלומר מנסים לחבל בהתקדמות, ואתה עומד ואומר, על פי חקר ההיסטוריה, או שיש לך איזשהו מידע מודיעיני שלאחרים אין?
לא, תראה, קודם כל חלק מהמידע המודיעיני נמצא בידי האנשים האלה, אבל מי שאמור לפקח, הסוכנות לאנרגיה אטומית של האום, כן, של יוקי אמנו, היא מפקחת חלקית. היא בכלל לא הגיעה לחלק גדול מהאתרים שהאיראנים מפעילים. יש פה דבר שנשאר כבר למעלה מ-10 שנים. האיראנים הם אלופי העולם בתעתועים. הם מתעתעים בכולם. ואני יכול להגיד לך ששר החוץ האיראני, פיקשש, הוא דיבר לפני שבוע, והוא אמר שיש להסיר מיד את הסנקציות על איראן, כי ממילא הן לא יעילות. כשהם התחילו לאחס הסנקציות האלה, הוא אמר, היו לאיראן 200 צנטריפוגות, ועכשיו, אחרי כמה שנים, יש לאיראן 20,000 צנטריפוגות. דרך אגב, כדי שתבין את הגיחוך, האיראנים טוענו כל הזמן שיש להם 9,000 צנטריפוגות, ורובם ישנות, כן? המעצמות דורשות בהסכם שהאיראנים יפעילו רק 4,500 צנטריפוגות. עכשיו אנחנו שומעים מפי הסוס, שיש להם 20,000 צנטריפוגות וכמעט כולם חדשות. אז על מה אתם מדברים? עכשיו, אני יכול להגיד לך בוודאות שארגוני המודיעין הרציניים, כמו המוסד וה-CIA, יודעים בדיוק, או כמעט בדיוק, של איראן, אבל כל פעם יש הפתעות. תראה, אני אתן לך דוגמה אחת. אני לא רק היסטוריון. אני בא לנושא הזה לא רק היסטוריון צבאי, אלא בעברי הרחוק עסקתי בנשק גרעיני, בפיתוח נשק גרעיני, וזה לא סוד, הייתי ביחידה מסווגת ביותר שפעלה בקור האטומי בדימונה, שבטח שמעת עליו, קמג, כן?
כמובן, כמובן.
הרבה שנים היה אסור לדבר על הנושא הזה, כי אנחנו דגלנו בעמימות גרעינית. ישראל לא מודע שיש לה נשק גרעיני. אבל הסיפור הזה לפני כ-30 שנה ירד מן הפרק, כאשר מרדכי ואנונו אמר את מה שאמר וגילה את מה שקרה.
רוצים לחשף את העולם וככה העמימות נגמרת, אבל עדיין אסור לנו לומר מה יש או מה אין לישראל.
אז אני לא אומר מה יש לישראל ומה אין לישראל, אבל כולם יודעים שישראל עסקה בנושא הזה. עכשיו, מתוך העובדות של מי שעסק בנושא הזה, והאיראנים לגמרי לא טיפשים, אלא סופר מתוחכמים, הם פועלים באותם שיטות של העלמה והטייה. כשהתחיל הדיון בנושא של הגרעין האיראני, כולם עסקו בקור האטומי בבושאר, שהרוסים בנו להם. ברית המועצות בנתה להם, הרוסים. לאחר זמן קצר התברר שהקור האטומי בבושאר זה קור כוח, לא ליצור נשק גרעיני. ואז פתאום עלה הסיפור של האתר בנתנז, שיש בו אלפי צנטריפוגות. ולאחר מכן עלה הסיפור, אתר חדש, בפורדו, ליד קום. ואחר כך התברר שיש גם קור להפקת פלוטוניום, לא אורניום, בערק. ואחרי זה התברר שיש מפעל ייצור ראשי נפט גרעיניים בפרצ'ין, ליד טהרן. ואני יכול להגיד לך שכל פעם מתגלה אתר חדש, ולצערי לא עוסקים עוד ב3-4 אתרים, שהם האתרים החשובים ביותר, אף אחד בכלל לא מתעסק בהם, בטח לא הפקחים של האום. הם גם לפרצ'ין לא הגיעו, הם למשל לא הגיעו אף פעם לאתר שנקרא דמאוונד, שזה אתר ענק, הכי גדול מכל האתרים, לא הגיעו לאתר שנקרא מברקה. עכשיו תשאל, מאיפה אני יודע את זה? אז אני יודע את זה למרות שאני לא מפריח לוויינים, כן? אני בטוח שאת כל מה שאני יודע, גם ראש הממשלה נתניהו יודע, וגם ראש המוסד פרדו יודע, אבל הם לא תמיד יכולים להוציא לציבור את הדברים.
אז תאמר לי, אז נאום בקונגרס זה מה שיעזור? אתה יודע, אתה מציג נתונים בהחלט, הם מדיגים כבר על זה שיש להם היום, אז נראה לי שזה רק מעצים את השאלה, מה פתאום נתניהו הולך לקונגרס, כלומר, מה הוא יכול להרוויח מהנאום הזה, אם בפועל אנחנו כבר נמצאים בעין הסכנה?
אני אגיד לך, מה הוא יכול להרוויח? אני לא יודע בדיוק מה הוא יגיד שם. אין לי לצערי שליטה על הפנוגרמות של נתניהו.
אבל מה אתה היית אומר?
אני מעריך שנתניהו יעשה לאובמה ולאנשי הפלגת המקורת את התרגיל שהוא עשה באום בנאום שלו כאשר הוא חשף את נושא השרת האיראנים. אתה בטח זוכר שהוא הראה את התרשים היפה הזה עם 20%, 50%, 90%, כן? והוא סרטט. לדעתי הוא יציג מפה, אולי צילומי לוויין, של האתרים האלה שאני עכשיו הזכרתי אותם, ויגיד, רבותיי, על מה אתם מדברים? אתם מנסים להשיג צמצום השארת האורניום לדרגה נמוכה? אתם מנסים להוריד מספר הצנטריפוגות? זה מגוחך. יש באופן מיידי להפסיק את כל הפעילות שלהם. יש להם א', ב', X, Y, Z, כן? והוא יגיד שלאיראן יש נשק גרעיני.
כבר יש, אתה אומר, הנאום של נתניהו יציג את התמונה הזאת של איראן, כבר יש נשק גרעיני, מעניין מאוד, אנחנו נגזור ונשמור את דבריך הבוקר הזה. אריה יצחקי, היסטוריון, תודה רבה, בוקר טוב.
נקווה
לבשורות טובות בלבד, בדיוק, אכן בשורות טובות בהקשר הזה, זה מה שרלוונטי. יעקב איזק, יועץ התקשורת של חבר הכנסת ליצמן, בוקר טוב.
בוקר טוב, מבורך.
מסרב להשתתף באימות, יושב ראש סיעה היחיד מלבד נתניהו שעושה זאת?
למה מסרב? אולי עוד לא הודיע על החלטתו, הוא עדיין מתחבט, אבל הוא לא מסרב להופיע. ליצמן מופיע הרבה בתקשורת, אין לו בעיה להופיע, אבל כאן יש שיקול נוסף.
זהו, אבל מה התלבטו?
אם נתניהו עוד לא החליט, אז מה בוער לליצמן?
ליצמן הולך אחרי נתניהו? דווקא אתה יודע, זה נראה בדיוק ההפך.
תשמע, במקרה הם עומדים באותה פוזיציה, אבל בסדר, הם לא מתואמים, תהיה בטוח.
מה ההתלבטות, אם כן או לא, מה מונע ממנו כמו כולם, אתה יודע, לצייץ כבר אתמול לאנשי ערוץ 2, ככה בתוך 20 או 40 דקות, אנחנו נהיה שם, אנחנו נשתתף, ראינו את כל ראשי הסיעות עושים את זה. איזה שיקולים יש לליצמן על השולחן?
האמת היא שיש כמה שיקולים, יש התלבטות וגם התלבטות האם להצטרף לאימות הטלוויזיוני הזה. השיקול המרכזי הוא באמת... מה יוסיף, מה תוסיף שם נציגות חרדית כמו הרב ליצמן? יכול להיות שאם לא ישתתף שם חבר הכנסת הרב ליצמן באימות, הדיון יהיה אמיתי על הבעיות הבוערות של המדינה, על הכישלונותיו של לפיד כשר אוצר, על יוקר המחיה, על בעיות ביטחון, על הדברים האמיתיים שמדינת ישראל ואזרחים הולכים לקלפי בעוד...
אוקיי, עושה שכן. יש לנו דקה לסיום, יש לנו דקה לסיום ואני רוצה לדבר איתך בכובעך, כמובן המקצועי. השתתפת גם במטה ההסברה בעבר של יהדות התורה. אני לא יודע מה קורה שם בימים האחרונים, מה המתקפה הזו על המטה, על הפעילות, אם יש כסף, אין כסף.
בוא, אני לא הולך להתייחס לרכילויות ודברים תתנוניים על כסף או לא כסף. אני, למיטב ידיעתי, הדברים האלה זניחים. אני מכיר את צוות מתי הסברה, אני אתקן אותך. אני גם הפעם בצוות, ואנחנו יושבים על זה ועובדים מאוד מאוד קשה. כל הדברים האחרים הם באמת זניחים, הם לא רלוונטיים לדבר האמיתי.
מתחילים לעבוד? מתי הסברה כבר עובד? יוצא לדרך?
לא מתחילים. מתי הסברה עובד, התכנסו כמה וכמה פעמים, הצוותים מוכנים, החומרים בהכנה. הקמפיין יצא לדרך, זה באמת לא מה שישנה את סדר היום, חצי תקציב כאן או חצי תקציב שם, זה באמת קטנוני ונורא פרסונלי.
אתה חושב, רגע, אתה חושב שהכותרות האלה מכוונות? מישהו מחפש את יהדות התורה? פתאום אנחנו רואים איזה מתקפה כזו שמגיעה.
אין ספק שיש בכל מקום, בכל מקום של כוח והשפעה, יש ויכוחים פה ושם, זה ממש קטן, נאמר לי, זה כל כך לא רלוונטי לעניין האמיתי, כל כך חשוב. כי אני לא מקנה, לא בי, לא בצוות שמלווה את הקמפיין הזה, במסר הגדול ובמשימה החשובה שיש להם, לקחת את הציבור החרדי על הקלפיות, ולקחת אחריות על המאבק הכל כך קשה שאנחנו עומדים מולו. אבל אני רוצה בשוטרה לחזור במשפט אחד לנושא
המשפט אחד.
שזה התראיינתי הבוקר. השאלה היא אמיתית, האם לתת ללפיד הזדמנות לברוח מהשאלות הקשות, לא רק ללפיד, אבל בעיקר, ולהתגולל על החרדי שיושב לידו, יגיד לו על הגיוס והשחיתות וחרדים ודעת.
במילים אחרות, ליצמן למעשה חושב, אתם למעשה חושבים, ליצמן ואנשיו, חושבים שבמידה והוא משתתף באימות כזה, הוא משרת את לפיד, נותן ללפיד לברוח מהסוגיות הבוערות והאמיתיות, עם הטלת הכותרות, הפניית. הכותרות לכיוון החרדי. יעקב איזק.
הסברת את זה נכון, ואנחנו יחסית בהמשך היום לכאורה.
אוקיי, נמתין להחלטתכם ונשדר אותה. כמובן, יעקב ליצמן, יועץ התקשורת של חבר כנסת ליצמן, תודה, בוקר טוב. כאן אנחנו מסיימים תוכנית הבוקר, תודה ליעל איבר, מוטי קופפר, אני מני גירה, מחר שוב אריאל ברמן.